אנחנו הגענו עמוק מאוד אל עמוד 15 בספר דרך השם, בחלק א', פרק ראשון, בבורא יתברך שמו, ואנחנו בפסקה ב', בדיבור המתחיל עוד. נכון? אולי בכל זאת, אני חושב שלא גמרנו את כל פרק, כל פסקה א'. לא, באמת שלא.
לא,
זה לא... טוב, בסדר, פסקה ב'. עוד צריך שידע שהמצוי הזה התברך שמו. אין אמיתת מציאותו מושגת זולתו כלל. נכון. מי הוא האלוה? האלוה יודע. יש ביטוי כזה של אחד הפילוסופים, פתגם כזה, לו ידעתיו הייתיו. אם הייתי יודע אותו, הייתי הוא. לו ידעתיו הייתיו. ורק זה נודע בו, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. האמת היא שגם זה קצת קשה לומר, כי זה גם הגדרה. מצוי, שלם. אנחנו יודעים שהביטויים האלה הם ביטויים יחסיים. אבל מותר לנו להשתמש בהם בתנאי אחד, שאנחנו לא לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות. זה דיברנו על זה בהרחבה. עכשיו, עד כאן זה מה שצריך לדעת. עכשיו, מניין מכל זה? שיש אלוה וכו'. שאלה מעניינת. מאיפה אנחנו יודעים? אז על זה אומרים. ואולם דברים אלה ידענום מצד אחד בקבלה מן האבות ומן הנביאים והשיגו עם כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על עמיתתם בבירור ולימדו מבניהם דור אחר דור כיום הזה, שכן ציווה משה רבינו עליו השלום פי הגבורה, פן תשכח את הדברים אשר ראה עיניך וגומר עבודתם לבניך ולבני בניך. אם כן, הדברים האלה ידועים לנו במסורת, והמסורת מתחילה ממה? מחוויה נבואית. כן? כלומר, הנביאים הם יודעים את האמת הזאת בצינור של ההכרה שהוא הנבואה ולא השכל, אבל הצינור הזה נושא בקרבו את ודאותו, כלומר כל מי שניבא נשאר עם ודאותו בתוכו, והוודאות הזאת הייתה ודאות כללית לעם ישראל בסיני, אבל יש מלבד זה גם בירור פילוסופי. אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יעמתו כל העניינים האלה, ויוכח היותם כן מכוח הנמצאות ומשיגיהם אשר אנחנו רואים בינינו על פי חוכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החוכמות, שמהם תילקחנה הקדמות אמיתיות אשר יבלן מהן בירור העניינים האמיתיים האלה. בעמוד 15. זה כמו הרמב״ם? כן, זה נכון, זה כמו הרמב״ם. שהרמב״ם גם כן אומר שיש בעצם שני מקורות לדעת האלוהים. האחד הנביאים, השני החוכמה. ולכן אמרו על משה רבנו שהיה אב בחוכמה, אב בתורה ואב בנבואה. אומר הרמב״ם, ראה היחסו התורה עניין אחד, והחוכמה עניין אחד, והנבואה עניין אחד. כן, מה אתה אומר?
אני לא יכול להסביר מה קשר. המתוי שהוא אמר ש... כל נביא אחרי
שהתנבא
שמר את ודאותו בתוכו?
כלומר, הנביא, אחד מהמאפיינים של הנבואה, שאצל הנביא זה ודאי לו, שאכן זה דבר השם. לעומת הופעות אחרות שנשאר בהם איזשהו ספק.
אני
חווה
חוויה כלשהי.
כן.
כל חוויה, למה
כאן
נבואית?
כן.
אחרי שנגמרת, זה לא ודאי שזה קרה לי?
ודאי שקרה לך. השאלה היא מה שנמסר לך בחוויה הזאת היה ודאי. למשל, אני יכול לראות איזושהי תמונה. עכשיו, ודאי לי שראיתי תמונה, אבל לא ודאי לי שהתמונה הזאת לא הייתה פוטו מורגנה. תבין? כלומר, אני עוד לא יודע אם זאת המציאות. ברור. ומה שאין כן אצל הנביא, החוויה שהוא חווה נושאת אימה את תעודת ודאותה. שאכן מה שהוא חווה הוא היה ביטוי לדבר אמיתי. כן, בבקשה. אגב, גם אצל המשוגעים זה כך.
ליבי צורך להוכיח את זה.
מה?
ליבי
הנביא לא צריך להוכיח לעצמו שום דבר. כלפי האחרים זה משהו אחר. כלומר, אם מישהו בא ואומר, שלום, אני נביא. אתה מאמין לי שלי זה ודאי? כן, אני מאמין לך שלך זה ודאי. נו, אז למה אתה לא עושה מה שאני אומר? כי אני לא נביא. כלומר, לא התנבטתי במה שאתה התנבטת. לכן, מבחינתי זה לא מחייב.
איך יכול להיות נביא שקר?
נבואת שקר זה אדם שמנבא את השקר. הוא נביא. נביא השקר, הוא נביא של השקר. כלומר, ודאי לא לנביא השקר, שמה שהוא מנבא הוא אמת.
הוא טועה.
לא אמרנו שכל מי שוודאי לו משהו, זה אומר שזאת אמת.
אמרת שזאת המציאות.
לא, ודאי לא שזאת המציאות. אני פגשתי עם משוגעים בחיים שלי, שהם משוכנעים, שהם נביאים ועוד כמה דברים כאלה.
זה אותו משוגע שבנה את הבינה?
לא, זה משהו אחר.
לא.
כן. מה? היא הייתה קדושה נוצריה, תרזה דה אבילה. כן, אז גם כן לא קשור. כן, כן.
בגלל זה הרמב"ן צריך להגיד להקדמתו למשנה בדיוק איך אפשר לבחון נביא, כדי לדעת אם הוא נביא שקר
או נביא... לכאורה, כל המבחנים שאומר הרמב"ם שמה לא משכנעים. נכון?
אבל זה קצת קשה, אז אם כן, קשה לבחון נביא. שלום, אני נביא.
מישהו אומר שלום, אני נביא. קודם כל זה שהוא אמר שלום, זה כבר חשוב. כן. אבל בוא
נדעו.
באים לפנינו נביאים. איך אנחנו בוחנים אותם? יש לנו מבחן, נכון? יש לנו מבחנים בחמישה סעיפים. אם הנביא עומד בכל חמשת הסעיפים, אנחנו אומרים, הוא נביא.
מה
זה? אוקיי. זה נכון שיש חמישה סעיפים. השאלה נשאלת היא אחרת. מי אמר לנו שהמבחנים האלה הם מבחנים טובים?
נביא.
איזה נביא אמר לך את זה?
משה.
כלומר, משה הוא המקור של הסמכות של הנביאים. כלומר, משה אומר לי, כשיבוא לך מישהו ויאמר שהוא נביא, תעשה לו חמישה דברים אלה, אני מאשר שהוא נביא. בסדר? אומר הרמב״ם, אף על פי שיכול להיות שהוא לא. יכול להיות שהוא עדיין עובד עלינו. אבל אף על פי שיכול להיות שהוא עדיין עובד עלינו, מה אכפת לי? משה אומר לשמוע לו. בסדר? זאת אומרת, כל הנאמנות של שאר הנביאים היא מכוח נבואת משה. עכשיו פה חוזרת שאלה רצינית. מנין לי שמה שמשה אומר הוא אמת?
אבל אנחנו שמענו את זה במעל הר סיני. למה אני אמין?
כי אם אני לא
אקבל
את
ה...
אני בינתיים מנסה להסביר את השאלה. כן? אם אני אומר שכל הנביאים מקור סמכותם בגלל שמשה אומר לקבל אותם בתנאי שהם יעמדו בחמישה תנאים, אני שואל השאלה, ומדוע שאני אסמוך על משה? למה שיאמינו בשם משה עבדו? אבל למה שיעשו את זה? אולי הם לא בסדר שהם יאמינו בו? זה גם המוסלמים מאמינים במוחמד, אז מה? זה הוכחה שהוא צודק?
זה בעצם כפירה, חד משמעית.
אולי זה צודק לכפור.
משה.
נכון, אולי, תביא הוכחה שזה בסדר. לקבל. הרב סיאנאי
זה
היה... למה שמשה... אני פה בכל. אם הכפירה זה נכון, אז מי כופרים? נכון, אולי אם האמונה היא לא נכונה, אז עדיף באמת לא להיות מאמין. אם מישהו נגיד שכנע אותי שתורת משה איננה אמת, אני אוכל לאכול שרים סמם בחיים שזה נכון במסך. כן?
לא קם נביא עוד בישראל כמשה, כלומר התורה נתנה את הסמכות העליונה
למשה. התורה זה משה כתב, מה אתה רוצה?
כן, נכון, הוא כתב את זה על פי הדיבור.
אם משה אחד אומר, ההוכחה שמה שאני אומר זה אמת, זה שאני כתבתי את זה.
זה לא מתחיל מנבואת משה.
אלא ממה?
מתחיל מנבואת עם ישראל.
יפה, זה מה שאמרת. זאת אומרת, נבואתו של משה מאושרת לא מכוח משה, אלא מכוח נבואת האומה. כלומר, מאחר והאומה עמדה במצב של נבואה קולקטיבית, והנבואה הקולקטיבית הזאת אישרה שאכן משה ראש הנבואה, מכוח זה משה אמין.
מה זה לא בבחירה?
מה? לא, נאמר להם בנבואה שמשה אמת. כלומר, זה שאני מאמין למשה, זה לא בגלל שמשה עושה עליי רושם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה עליי רושם, כשהוא אומר לי תאמין למשה. מובן?
יום השם נבואה הזאת לא נבואת שקר.
רגע, רק שנייה, רק שנייה, זה שלב, רגע, רק שנייה, אנחנו אחר כך נשאר לנו פרטים כלל כלל. קודם כל זה ברור מה שאני אומר כאן. זאת אומרת, מאחר והקדוש ברוך הוא אמר לי לשמוע למשה, אז אני שומע למשה. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. אם אמרנו שאז אותם 60 ריבו, זה עתיד.
מה? לגבי אחד.
כן.
אני צריך לטעון, אני בטוח שאני צודק.
נביא
שאומר, לדעתי זה כך וכך, אני חושב כך וכך.
לא מעניין אותנו. דעות, זה כמה דעות יש בעולם.
אז
טענה
זה, אני בטוח שאני צודק.
כן. הוא אומר, אני, ודאי לי, שאני נביא. אחרי שהוא אומר את זה, אנחנו צריכים להעמיד אותו למבחן ועוד ארבע דברים. דבר ראשון, צריך לעשות אופן מופת. למשל, הוא יכול, כלומר, אם אני אכן נביא, אתם תראו שהשולחן יהפוך לאריה כשאני אעשה ככה. לא קרה כלום. אז הוא לא נביא.
איפה המופר אדם עושה את זה
בטענה? הוא אמר, השם אלוהי אבותיכם, שלח אני אליכם.
אתם
רוצים להחוז
את זה
ביציאת
מצרים?
לא, הוא עשה שם את המטה ושכח לנחש וכו', אבל כל זה לא מהווה שום ראייה אמיתית כל זמן שלא נגללה מדבר סיני שאכן משה נשלח. דבר שלישי, הוא צריך לא לנבא לעבוד עבודה זרה או בשם עבודה זר. ארבע. מה? כן, למשל הוא אומר, הוא אומר שם של עבודה זרה, והוא אומר, בשם עבודה זרה פלונית אני מצווה עליכם להניח תפילין בבוקר. להניח תפילין בבוקר זה בסדר, נכון? אין בזה כל עבודה זרה. אבל הוא אומר את זה בשם עבוד עזר. אז הוא כבר נביא שקר.
למה
הוא יעשה? אני מכיר כאלה שעושים את זה. למשל, יש נוצרים ידידי ישראל שאומרים בשם ישו שהיהודים צריכים לקיים מצוות. נכון? אז זה בדיוק להגיד בשם עבוד עזרה לקיים מצוות. למשל, האב דובואה הוא דומיניקני ציוני, והוא סובר שהיהודים צריכים לא להתנתר אלא להישאר יהודים ולקיים מצוות. ולמה הוא אומר את זה? הוא אומר כי על ידי כך תיווצר מחדש החברה שבה נולד ישו, ואז כשהוא יחזור לפה יהיה לו עם מי לחיות. כן, ואז הוא ישכנע את היהודים, יענו. כן? בסדר?
אותו יודע שהוא היה יהודים.
קורא לעצמו
ראול, ראל.
אה,
וואו. יש כל מיני. זה באמת חדש, יש מלא כאלה.
מה זה?
לא יודע, הוא ראה בטח משהו. טוב. יש דבר רביעי, הוא צריך לא לסתור את תורת משה. זאת אומרת, אם הוא אומר כה אמר השם, אין יותר מצוות הנחת תפילין. הוא בא לבטל תורת משה.
זה לא
משהו זמן. מה?
זה
לא
צריך
את שלוש.
מה?
ארבע כולל
לכולם. מה פתאום?
אם אתה מלווה בשם עבודת זרה ונגד התורה, אתה עובד או אתה אומר לעבוד עבודת זרה, גם נגד התורה.
לא. כי אם הוא יגיד, לא, לא, לא קשור. כי הוא יכול להגיד לעבור על מצווה באופן זמני. אם הוא אומר, כה אמר השם, ביום חמישי הבא אף אחד לא מניח תפילין, הוא יכול, הוא יודע שהוא יכול, ואז חייבים לשמוע, אסור להניח תפילין בשבת. אבל אם הוא אומר, אין תפילין לעולם, אז הורגים אותו. מה שאין כן לגבי עבודה זרה, אם הוא יגיד לעבוד עבודה זרה יום אחד, אז גם כן הוא נביא שקר. אם אתה נגדל, זה לא אותו דבר בסך. חמש, זה שהוראתו הוראתו זמנית.
השאלה
לא... זאת אומרת, מה שהוא מצווה לעשות, הוא מצווה אותו לזמן קצור.
סליחה.
אה, אוקיי.
סליחה. הנביא הזה, הוא לא למד את החומר לבחינה?
הוא למד.
נו, אז הוא לא יכול...
אז פרס שיעשה, בבקשה, אני אקבל אותו.
חוץ
מהמופע. לא, סליחה, לא, לא. לא, סליחה, 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 אני בדקתי. 5 ו-4 זה צבע אותו דבר. כן? כוונה שיכולה להיות הוראת שכח. יש עוד דבר חשוב, שכחתי.
הוא בא
בשם
השם.
זה הטענה. הוא צריך להיות... הוא צריך להיות... ראוי. ראוי. זאת אומרת שאם בא אדם רפא שכל, אדם רפא שכל, אידיוט, בא ואומר, כה אמר השם וזה זה, תשמע, שב בשקט. אבל אפילו לא מתחילים לבחון. או אם הוא רשע.
זה צריך להיות ראשון.
נכון, האמת היא, צריך להיות. הוא צריך להיות חכם, בעל מידות טובות, בעל שלימות הגוף והנפש. אם הוא לא כזה, הם לא מסתכלים בכלל. בא אחד, יגיד על כיסא גלגלים. צדיק נסתר, לא אכפת לי. אבל נביא הוא לא. האוטיסטים וזה, זה בכלל לא נבואה.
רגע, מה אתה משנה?
כמו שלם. הנבואה היא השלמת האדם. אז צריך להיות שלם, וגם זה בא השלמה. גם שלימות פיזית. כן? בודקים אותו. אבל הוא צריך להיות גבוה, הוא צריך להיות גבוה קומה. פחות ממטר 75, לא דנים בכלל.
באמת?
חכם, גיבור, עשיר, הוא גבוה קומה.
גם עשיר?
גם עשיר. אין לו כסף, הוא מברע. אתה אומר שאתה נביא, בוא נבדוק מה המינוס שלך בבנק. יש לך מינוס, מה? העשירות, הכוונה שזה אדם שלא חסר לו דבר. אם חסר לו, אתה יודע, אני אומר שהנבואה שהיו עניים נביאים. אז היו אומרים, למה אתה נביא? כי אין לך כסף. ניתן לך כסף, לא רוצה נביא, נראה לך. הכל לא מסתכל. זה באמת בביקורת של הדת. אצל מבקרי הדת יש הרבה טענות כאלה שהרגש הדתי או העבודה הדתית היא פרי של החסכים של נפש האדם. חסר לך, אז אתה ממציא לעצמך אלוהים וכו'.
אם ככה, אז כל המשפט הזה של נבואה ניתנה לילדים בשבילים בכלל, הוא לא עומד בשום קריטריון פה.
נכון. לכן באמת הנבואה שניתנה לילדים ולשבטים היא לא נבואה המחייבת אותנו, היא רק הודעת העתיד או דברים כאלה, תחושה, או כמו שאמרו פה על האוטיסטים ודברים כאלה. לא, זה לא נבואה במובן ההלכתי של המילה. כן.
סליחה שאני מייג'ז בקשר, בקשר לטענה עוד מעט, כאילו עוד פעם. אבל מדבר משה, הוא מקבל אות, כי אנוכי כאילו, וזה לך אות, כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם הזה, תעבדו. קודם כל,
לא, למה... לא, לא, סליחה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלים על ההר הזה.
כן. כן. עכשיו, קודם כל, למה זה לך
האות?
למה הוא צריך הוכחה? למה משה צריך הוכחה
שהקדוש ברוך הוא
מדבר איתו?
לא. 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 הוא לא צריך הוכחה.
זה לך האות.
לא. זה אות שתשמש אותך. לך האות, כי אנוכי שלחתיך. כלומר, אתה זקוק, כי משה אומר, אני הולך לבני ישראל, אני הולך לשליחות מסוכנת, אולי הם לא יקבלו אותי, אולי הם יהרגו אותי. אז אומר, כזה פה, אל תדאג, סידרתי לך האות.
אה, זה עוד שהוא
השתמש,
זה
קשור
לשלוש
כבר.
כן.
הרב לימד את
הרבה שהיא
גם כן בית ספר לנביאים.
היו בתי ספר לנביאים.
מה זה קורה? זה לא... מה קורה?
ישר נביא. אלישע הנביא. הנה מסופר. מסופר. נו. מסופר בתנך. שאלישע הנביא ישב עם החבר'ה שלו בבקעת הירדן שם, נכון? והוא היה יושב איתם, חי איתם חיי קדושה, תפילה, צדקות, לימוד, והיו מכינים את הנפש שלהם באופן כזה שהם היו רואים בסוף לדעת את השם כראוי, ואז בסוף היו גם נביאים. לא היה לו, זה בדיוק העניין שם. מה? הוא עצמו היה עשיר אגב. הוא עצמו היה עשיר. הרי כתוב על אלישע שכאשר אליהו בא אליו, הוא מצא אותו חורש בבקר, עם 12 צמדי בקר, והוא ב-12. נכון? זאת אומרת שהיה לו 24 פרים, רק לא לבדו, כדי לחרוש את השדה. ואליהו אומר לו, בוא 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 איתי, אתה תהיה התלמיד שלי. אומר, אין בעיה, אני הולך רק לנשק את ההורים. והוא שוחט שם את הבקר ועושה סעודה לכולם. אז זימן שהוא אדם עשיר, הוא לקח שני פרות או שני שברים, עשה מזה סעודה על המקום. כן, בבקשה.
לפי הפרנותים האלה, למה לא התקבלו הזה, הנושאים?
ישו, נו, אז מה אתה רוצה מישו?
כן, למה לא התקבל?
הוא לא כאילו עמד בזה, הוא בא לסתור תורת משה. הוא בא לסתור תורת משה. ברגע שהוא בא לסתור תורת משה, אז הוא לא מקובל עלינו. הוא מבטל את המצוות, זה במסת אחריו. כן? אבל לא, אבל הוא בא לכאור בתורה שבעל פה, הרי הוא חלק על החכמים. מה?
יש הבדל בין נבואה לחיזוי?
חיזוי זה בכלל לא קשור לזה. השירות המטאורולוגי הוא לא נביא, הוא לא נביא, אולי נביא שקר.
זה
נביא זה מי שהשם מדבר עמו. זה הכל. זה הגדרה של נביא. מי שהשם מדבר עמו, זה הנביא. לא משנה אם מה שהוא אומר לו זה מה שלומך, איך הילדים, או אם הוא אומר לו מה שיהיה מחר, או וכדומה. הוא יגיד, כה אמר השם, אפיק רום מעל אזורנו. יגרום לממטרים לפרקים לצפון ויתפשט בהדרגה למרכז. אם למחרת זה לא קורה, הוא נביא שקר.
לא, אבל אם זה היה
רע,
זה יכול לא לקרות.
אה, בסדר, כן. כן, מה אתה
אומר?
כבד פה הוא כבד לשון.
זה
נכנס
בתוך
הראוי? כן. כבד פה הוא כבד לשון. לא, הוא שואל אם זה כלול בתוך הראוי. האם זה לא מפריע למשה להיות ראוי? לא, כבדות הפה של משה זה לא בגלל חיסרון או מום שבו, אלא זה מפני מעלתו. מפני מעלתו הוא אדם כל כך אילאי שאין לו פה. מה? למה זה לא?
זה
יכולים
כל פרופסורים
שמדהים
כל
כך
חומר שהם לא יכולים להסביר
משהו כזה. כן? עכשיו למשה, רגע, עכשיו למשה יש שתי רגע, א', יש שתי סיבות לכבדות של משה, ואחר כך אני אתייחס גם לשאלה שלך. כבדות הפה של משה נובעת משני דברים. א', בגלל האילאיות שלו, הוא כל כך אילאי שאין לו מגע עם השכל הרגיל, לכן הוא זקוק לטרנספורמטור, קרי אהרון. זה דבר אחד. דבר שני, יש בעיה אחרת. משה בא לבני ישראל ואומר להם, והוא מופיע כמצרי, כן? מצרי עם תרבות מצרית, עם שפה מצרית, מבטא מצרי, לבוש מצרי, והוא אומר לבני ישראל, תדעו לכם שאני זה שאתם לומדים עליו בבית המדרש שהוא עתיד להגיע. תיכנסו לאיזה ישיבה בבני ברק, תכניסו לשם קצין בצבא, והוא אומר להם, שלום, אני זה שהרב שלכם אמר לכם שהוא יבוא. זה פשוט בלתי ניתן, לא יאמינו לי. זה בגלל מה שאומר משה לקדם, אני לא יכול, אני כבד פה וכבד לשון בדבר הזה. אני צריך להסביר להם בשפה של תרבות כללית את מסורת אבותיהם. זאת אומרת, אני שלא מדבר יידיש, צריך להסביר להם בגרמנית רהוטה שהם צריכים להקים מדינה. זה פשוט לא ילך. לכן במה זה הוא קלט יובל השם. עכשיו, מה שאתה אומר שזה לא שלמות, זה נכון. זה מה שגורם למשה לא להיות במדרגת אדם הראשון. אם הוא היה גובר גם על זה, אז הוא היה במדרגה עוד יותר גבוהה מנבואת משה. כן. טוב, שר, עכשיו אנחנו... כן?
אני רוצה לגבר רק שעה. זה שאומר משה, משה אמר, אני אפשר שבוע בבת שעה.
נכון.
זה שאומר, אני נבר עוד שעה, אני מפרח את זה, כתבו עכשיו משהו.
לא, להגיד לו שלושה ימים יהיה משהו, בסדר, הוא לא עובר על שום עבירה, הוא לא עובר על שום עבירה.
אבל עכשיו, באיזשהו מקום זה
נפרק אחר, אז מה? אנשים שוכחים בזה.
אוקיי,
אבל
לגבי
התפילים, זה לא? מחר ב-11 בבוקר כל אחד מישראל אוכל 50 גרם חזיר. אז אנחנו הולכים, אנחנו, לא, זה לא סדר כלום, אנחנו הולכים אז למדני נזרה, קודם 50 גרם, מחכים לשעה 11, מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע את דברי הנביא ואוכלים. אני אף פעם לא בירכתי כי אף פעם לא היה לי נביא שאמר לי, אבל מן הסתם שיצטרכו לעשות את זה. אתה מקיים בזה מצווה, כלומר זה מצווה דאורייתא, יכול גם שכן, זה מצווה דאורייתא לשמוע אל דברי הנביא בכל אשר הוא מצווה, חוץ מאשר בעבודה זרה, ובתנאי שזה יהיה לשעה ולא לנצח. מה? גם להרוג? מה זה עקדת יצחק? לא, אז זה יש באמת שאלה במפרשים של הרבה, האם צריך לתרץ או לא צריך לתרץ, כן? כי ההוראות האלה יש להם משמעות, יש להם סיבה. כן, מה אתה אומר?
למה אנחנו שייכים לרוחניות ולא יהודית
צריך
באופן לוגי
להוביל
לזה
שאנחנו מאמינים במעמד הר סיני? תשובה, מעמד הר סיני אינו סתם מאורע, הוא מאורע שיצר את הזהות הלאומית שלנו. ומאחר ואני שייך לאותה זהות לאומית, אז הרושם של אותה התגלות נתון בי, חתום בי. זה לא משהו אישי, זה משהו לאומי. למשל, תסביך השואה, חרדת השואה, שקיימת באופן עמוק מאוד בתת מודע היהודי, רודף גם ילד יהודי שמעולם לא סיפרו לו על השואה. בגלל שהוא שייך לפסיכולוגיה קולקטיבית כזאת שמשדרת לו את זה גם בלי לומר לו מילה. נכון? לכן אפשר לומר שברגע שאני שייך לזהות היהודית אני שייך למעמד הר סיני, גם כשעושים את הכל כדי לא לספר לי. כי גם זה משהו פסיכולוגי. כלומר, בכלל זהות לאומית זאת עובדה פסיכולוגית, זאת עובדה אובייקטיבית אך פסיכולוגית. כלומר, התחושה של שייכות אל זהות לאומית, והזהות הזאת היא מעוצרת על ידי מאורעות. בדיוק כמו שלמשל, מלחמת האזרחים עיצבה את הזהות האמריקאית. וברגע שאדם הוא אמריקאי, הוא מעיד מעצם אמריקאיותו על מלחמת האזרחים.
מה
היא
מגיע?
הייתי אומר לך, תסתכלי על היהודים, תדעי בדיוק מה היה במעמד הר סיני. כלומר, יבוא איזה יצור מן המאדים, ירוק עם אנטנות שקופץ ועושה בזיק. אומרים לו שם באוניברסיטה של המאדים, לך תעשה דוקטורט על עם ישראל. כן? רד לכדור הארץ, תבדוק מה זה עם ישראל, תספר לנו מה זה. הוא מסתובב בני היהודים, חוקר את ההתנהגות הסוציולוגית שלהם, קצת לומד על התפקוד שלהם בדורות האחרונים, חוזר למאדים, אומר באבסטרקט של המאמר, המסקנה שלי היא שליהודים הייתה התגלות בהר סיני, כי הרושם של המעמד נותר בזהות הקולקטיבית. עשיתי? תן לך דוגמה. תן לך דוגמה, תארי לעצמך שביום מן הימים מפלגת שינוי תשתלט על כל המדינה ולא יישארו בכלל יהודים שומרי מצוות. אז יודעת מה שיעשו ביום כיפור? יהיה טקס ממלכתי של אכילת חזיר. נכון? ולא שיהיה. כי ברגע שאתה ממשיך להגדיר את עצמך כיהודי, אתה מתייחס בדרך השלילה למסורת, אפילו בדרך השלילה למסורת של אותך. אם ישאלו אז את ראש הממשלה, מה זה עם ישראל? הוא יגיד, כחלק מן ההגדרה, זה העם שלצערנו הרב האמין בתנך. נכון? אבל כל זמן שהזהות הזאת קיימת, היא מעידה, היא נוסעת בקרבה את מה שהיא שוללת. או החותם של עיצוב הזהות נתון בעל כורחה של הזהות כל הזמן שהיא קיימת. אם לא יהיה יותר עם ישראל חס ושלום, אז זה כבר יהיה משהו אחר. אז יתחיל ויכוח מלומדים באוניברסיטאות האם עם ישראל היה או שזה פיקציה.
אז אני מסביר למה גם מי שלא עושה מה שצריך לעשות הכיר
זהות,
אז עדיין
זה
בכלל
בזהות. בוודאי. לא, זה מראה שהזהות הזאת היא נושאת בתוכה את החותם של הטראומות שעיצבו אותה. זה מביא כמו שאם אני מסתובב במדינת ישראל, או בכלל, אם אני, שוב אני חוזר למאדים, הם אותו איש מן המאדים שאומרים לו, תסביר לנו, תסתובב בכל כדור הארץ ותסביר מה קרה בשנות ה-40. כן? הוא יגיד, הייתה שואה. הייתה שואה והיה פצצת אטום. גם אם הוא לא יבקר ביד ושם, ומשום מה הוא ידלג על המאמרים באנציקלופדיות המדברים על הפצצה, בכל זאת, התפקוד של האנושות במאה ה-20 וגם בימינו, הוא כזה שהוא נגזר באופן הכרחי מן המאורעות של שנות ה-40. מובן? באופי של האומה. כן, בלי הזיכרון. זאת אומרת, זה לא שאני זוכר כי אבא שלי סיפר לי שסבא שלי סיפר לי. רק שנייה, רגע, היא לא גמרה. כן.
מה היה
מלורש
שגרם
לוודאות של האומה? דבר השם. שמענו את דבר השם, פשוט מאוד. כן, בבקשה.
מה עם הגר שלא היה אז
במעמד? הגר היה. סידרו לו נשמה מיוחדת לזה. הרי נשמותיהם של גרים העתידים להיגייר היו בארצים, נכון? נכון, אז מה עושים? בא איזה גוי, אומר, אני רוצה להיות יהודי. אומרים לו, תשלם אגרה, תפתח תיק, שתי תמונות, וגם ויזה. כן? בקיצור, עושים לו הרבה צרות. בסוף, אחרי כל הזמן הזה, בודקים שהוא ראוי אכן להיות שייך לעם ישראל. בית הדין השתכנע, אומרים לו, אנחנו משוכנעים, אתה ראוי להיות חלק מאיתנו. אומר הגוי, אבל עם כל הכבוד לכם, בית הדין, אבל הנשמה שלי זה נשמה של גוי, מה אני עושה? אומרים לו, אל תדאג, באפסנאות של הרבנות הראשית, במועצה הדתית, יש לנו סטוק של נשמות לאנשים כמוך. נשמות כאלה שעמדו בהר סיני, והם בסכם בא, עם חכות. לכן, אנחנו נוציא לך מן ההברגה את הנשמה הישנה. נכניס לך נשמה חדשה, תהיה יהודי. בסדר?
אין
לבחור. אין לבחור. כן. מה אתה רוצה?
אני חושב
שהאמונה
נוסף שמחזק משהו תגורמי, זה העניין שכל יהודי יודע עם כהן לביו ישראל. בעיקרון של העם, אנחנו יודעים מי הסיני, יש את המעמד הזה.
כן, מה שאנחנו זוכרים שמי כהן מדיני, כן. זאת אומרת, טוב, יש הרבה דברים שמחזקים את זה. למשל, ליל הסדר הוא דווקא מאורע מאוד מעניין. כן? כי מה פתאום עשו את ליל הסדר הראשון? אם זאת המצאה, כן? תארו לעצמכם למשל שבימי יושיהו מלך יהודה, יום אחד המלך השתגע, החליט שכולם עושים את ליל הסדר. כן? אז באים פקידי המלך, גם צריכים, גם הם כיוסף משוגעים, כן? אבל נגיד פקידי המלך מגיעים לכל בית ובית ואומרים, בשם המלך אנחנו מצווים לעשות קורבן פסח. שואלים, ותגידו לנו מה זה קורבן פסח? מה, אתם לא יודעים? לוקחים שה, כבש, עולים לירושלים, צולים אותו ואוכלים אותו. למה המלך אומר לעשות דבר כזה? מה, אתם לא יודעים? כי יצאנו ממצרים. אתה אומר שיצאנו ממצרים? אנחנו יודעים טוב מאוד שאנחנו באנו מטאג'יקיסטן לפני 200 שנה. ואתה אומר שיצאנו ממצרים? כלומר, עצם המוכנות של האומה לעשות טקס כל שנה, בעל משמעות ומאמץ כזה, האומר שהתוכן שלו זה יציאת מצרים, זה מעיד שאכן יצאנו ממצרים. כן.
אתה חושב שהשפעה על הזהות, כבר כיהודים ממעמד הר סיני, רק לנו כיהודים.
זאת אמת, מה שאמרת הוא אמת לאמיתה.
זה לא לשום עם אחר.
נכון. ובכן, אנחנו עכשיו עוברים לספר הכוזרי.
לא, אני חושב שזה מקרה שבמרץ, 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 שבמרץ,
שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ, שבמרץ,
שבמרץ,
ככה אתה מאמין?
כתוב.
זה פשוט לא סביר, הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא בלתי סביר לחלוטין, בעליל. תגיד לי, איפה הוא מצא את הספר הזה? בעזרה, במקדש. מה פתאום היה מקדש, תגיד לי? ומי מצא לו את זה? הכהן הגדול. מה פתאום היה כהן גדול? אם עד אז בכלל לא היה ספר שאמר להם, לא היה להם סדרת מצוות אומרות להם מה לעשות. כן? ומה פתאום היה מלך בישראל בכלל? ומה זה דוד המלך? מה זה כל הדברים האלה? ברור? על הסיפור לא סביר בכלל. פשוט צריך לדעת לקרוא את הפסוקים. בפסוקים לא כתוב שמצאו ספר. כתוב שם, הכהן הגדול אומר, את ספר התורה מצאתי. לא מצאתי ספר. את ספר התורה מצאתי. זאת אומרת, כלומר, אם אני אומר את ספר התורה, משמע שהספר כבר ידוע. אז מה הוא מצא שם? את הספר שמשה כתב. זה היה החידוש. אחרי 800 שנה מצאו את הספר של משה, שהוא הוסתר בעזרה בזמן מנשה מלך יהודה. שמנשה הרי חילל את המקדש ושם הכניס עבודה זרה, וכשתיהרו את המקדש ועשו שם בדק הבית, אז הכהן מאוד התלהב, את הספר הזה שחשבתי שאיבדנו מצאתי. ואז קראו לפני המלך את הספר. איפה קראו אותו? במקום שבו מצאו אותו פתוח. וכשהמלך שמע את זה הוא התחיל לקרוע את בגדיו. מה זה יכול להיות שהוא שמע שבגללו הוא קרע את בגדיו? מה היה כתוב שם שכל כך הפריע לו? אם היה כתוב שם ושמעו בני ישראל את השבת, למה הוא צריך לקרוע את בגדיו? לא, הוא קרא את הפסוק, יולך השם אותך ואת מלכך אל ארץ אשר לא ידעת. פשוט תיאור הגלות שם פרשת כי תבוא. זה מה שהוא קרא. וכיוון שנמצא הספר פתוח במקום הזה, זה היה לו אות מן השמיים שהגלות קרובה. לכן הוא קרא את בגדיו. פשוט, ביותר. טוב.